הגיע אליי פעם סיפור על בחורה שסבלה ממה שנקרא בשפה המקצועית אנורקסיה נרבוזה. מאוד היה חשוב לה איך שהיא נראית, ו בילדותה כנראה שמישהו העיר לה שהיא שמנה, וזהו, רצתה להרזות עד כדי כך שבקושי אוכלת. מאוד מאוד חשוב לה היופי החיצוני שלה, וככה כבר כמה שנים טובות בקושי אוכלת ממש, כל הזמן מחשבת מה לאכול מה לא לאכול, כל הזמן בודקת אם היא עולה 200 גרם, יורדת 200 גרם, הכל אצלה מדוד, הכל דבר, זה מה שמעסיק אותה כל היום. זה מה שקובע את מצב הרוח שלה, השמחה שלה, התעצבות שלה. והנה בתקופה האחרונה, השם ישמור, קיבלה מחלה במעיים, מחלה מסוימת במעיים. המחלה הזאת בין היתר משפיעה על האוכל שלא יתקל כמו שצריך. אז יצא מצב שגם הקצת שהיא אוכלת, כיוון שלא יכול להתעכל, אז באופן טבעי מה קורה לאוכל שלא מתעכל? הופך להיות שומן. הנה בצירוף מקרים מדהים, אחרי כמה ימים שהיא שכחה לבדוק את עצמה על המשקל, היא עולה על המשקל, עלתה ב-4 קילו. היא מספרת שהיא לא ידעה איפה לשים את עצמה, היא לא יצאה לרחוב, פשוט נדהמה, ממש פלאי פלאים של השגחה העליונה. בדיוק בתחום שבו אתה רוצה להשיג שליטה על החיים, בדיוק מאותו מקום יבואו לך היסורים, הפוך על הפוך. הקדוש ברוך הוא יושב וצוחק. אתה כל כך מתאמץ על מנת להשיג מה שאתה רוצה, על מנת שהתכנונים שלך ייצאו לפועל, על מנת שאתה תשיג שליטה על החיים, והמסר הוא שאי אפשר להתחמק מתיקון. אם יש תיקון שאתה צריך לעשות, אתה חייב לעשות אותו. תנסה להתחמק ממנו באופן קוסמטי, באופן שטחי, חיצוני, זה יבוא לך מכיוון אחר. בהתחלה הקדוש ברוך הוא מרמז רמזים דקים, תלמיד שלא מבין צריך לרמז לו רמזים מהווים יותר. מה היא הייתה צריכה לעשות מלכתחילה? קודם כל פשוט להשלים עם עצמה, הגיע להשלמה פנימית בינה לבין עצמה. זאת אני, ככה אני, ככה השם עושה אותי. דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין מה העקרונות והמצפנים פה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם. קודם כל יש פה עניין שצועק, זה העניין של יראת הבריות. מה אכפת לך מה אנשים חושבים עליך? צריך להיות לבן אדם אכפת מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי. עכשיו אם זה קיצוני, כל אחד מאיתנו סובל מזה, אבל אם זה קיצוני, אז הקדוש ברוך הוא לא מוותר, מרוב שהוא אוהב את הבן אדם הוא דוחף אותו לתיקון, הוא לא נותן לך להישאר חסר תיקון, הוא לא נותן לך להישאר חי בטעות, רוצה להביא אותך לתיקון. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותך למצב כזה שאתה תתקן את כל השיגים שיש בנשמה שלך. יש את הדבר שנקרא סיטרא אחרא הכללית. סיטרא אחרא הכללית, זה כוחות הטומאה בעולם, מכלול כל הרע בעולם. וכל אחד מאיתנו יכול להיות שותף בהכנעת הרע בעולם. ככל שמכניעים יותר את הרע בעולם, ככה מאפשרים גילוי מלכותו יתברך. אם אתה מלא רוע של מידות מקולקלות או תאוות בהמיות, התודעה שלך מתרכזת בגשמיות, ממילא הרוחניות לא יכולה לבוא ולשרות בך. ככל שאתה מכניע את הרע שבך, כולל כל רצונות הגוף שלא משמשים לקדושה, עד כדי דקי דקויות של מבט האמת הפנימי של האדם, איך הוא מסתכל על החיים, איך הוא מסתכל על העולם, ככל שאתה יותר מכניע את השקר שבך, ככה האמת באה ומתגלה בך. ככל שהגוף נעשה יותר שולי אצלך ויותר משמש את הקדושה, משרת את רצונות הנשמה, כלי בידי הנשמה, ואתה ממליך את הנשמה על הגוף ולא ההפך, ככה הנשמה באמת הולכת ומתגלה בתוכך. זה הצדיקים. אז כל אחד מאיתנו קיבל עבודה קטנה, קטנטנה, ועל ידי העבודה שאנחנו עושים בתוך הלב, אנחנו גורמים להכנעת הרע בעולם במה שאנחנו יכולים לתרום. ועל ידי צירוף של כל עבודת הנפש של כל היהודים בכל הדורות, על ידי זה באמת הרע העולמי הולך ונכנע. כל דור הוא נכנע מחדש, בעיקר בכוח הצדיקים, ובדור שאחרי הוא עכשיו מתגלה בצורה חדשה. וזה שהוא עכשיו יתגלה בצורה חדשה, פירושו שיש מדרגות חדשות של רע שעוד לא הכננו. אז כמו למשל, אם פעם לפני 200 שנה הדור היה נראה כמו שהוא נראה, ואורח החיים היה כמו שהיה, עם עגלות וסוסים, היום הרע יש לו גלימות חדשות לגמרי שאנשים לא חלמו שיהיה. טלוויזיה, רדיו, פרסומות בחוץ, ברחוב, פרסומות על גבי הטיטולים שאנחנו קונים הביתה, זה נשים הולכות בלי בגדים ברחוב, זה דברים שאנשים לא חלמו שיהיה, לא חלמו. אז כל פעם יש עטיפה חדשה ליצר ומדרגות חדשות של רע. כמו למשל שהיו מעצמות בהיסטוריה, מעצמות של הגויים, מצרים, יש לזה את הגילוי המיוחד שלו. בבל זה גילוי אחר לגמרי. בקבלה מתייחסים לזה בצורה מאוד עם הגדרות קבליות. יש לכל דבר את השם שלו, כל דבר זה גילוי אחר. רומי זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, יש מדרגות של רע שחייבות לבוא ולהתגלות בעולם, כדי שמתוך ההכנעה שלהם יתגלה ייחודו יתברך, יתגלה שהשם יתברך הוא אחד ויחיד, אין בלתו ואין מונע לרצונו. והנה עוד מדרגה של רע שאין לה כוח, הנה עוד מדרגה של רע שנראה לכאורה במבט ראשון שיש לה עוצמה, שיש לה יכולת, אבל בעצם היא לא בעל הבית. אפילו פרעו ששלט על כל העולם, נבוכדנצר וכל הגוורדיה הזאת, כל אחד מהם בזמנו היה נראה שזה מעצמת על, היה נראה שהוא כובש את כל העולם, אף אחד לא יכול לעצור אותו. אלכסנדר מוקדון הולך וכובש בלי מעצורים בכלל. היטלר עם שמו הולך ומתקדם וכובש מדינה אחרי מדינה, ואין פוצה פה ומצפצף. מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? מי יעצור אותו בכלל? אז זה העוצמה של גילוי ייחודו יתברך, יתרון האור מן החושך. דווקא מתוך האלם ומתוך האסתר פתאום יבוא האדון אלי חלו, פתאום מתגלה הקדוש ברוך הוא בשיא תפארתו ואומר, הנה בבקשה, תראו מה שאתם חשבתם במשך השנים האחרונות, אם זה 6-7-10 שנים כמו היטלר, אם זה 210 שנים או יותר כמו פרעה, מה שאתם חשבתם עד עכשיו שזה משהו ששולט ללא עוררין, משהו עם עוצמה, הנה פתאום אני בא ומתגלה ומגלה לכולם שזה כענן פורח, כלום, שום דבר, נגד כוחו של השם יתברך. אז כל אחד מאיתנו שותף בזה, בגילוי ייחודו יתברך. אז כל אחד צריך לשאול את עצמו במשך היום יום איך הוא שותף בזה ובאיזה דברים הוא עוד לא שותף בזה, שצריך לקחת את עצמו בידיים. אבל הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים בצורה כזאת שהוא שם בתוך הלב שלנו פנימה את האפשרות להבין מה נדרש ממני בעניין הזה. אז אם האדם רואה שמה שקורה לו בחיים, שיבין מזה מה התפקיד שלו, שיבין מזה מה נדרש ממני פה, מה הניסיון. אבל הרבה פעמים האדם מבין, טוב, לימוד תורה זה חשוב, לקיים מצוות, לקיים את ההלכות, הוא לא מעלה בדעתו שהדברים הנפשיים במובן מסוים הם עוד יותר חשובים. זה שאתה תקיים תורה ומצוות, זה ייתן לך את הבהירות לדעת מה אתה צריך לעשות בתחום הנפשי, זה ייתן לך את הכוח הרוחני גם לפעול, זה ייתן לך אפשרות גם להבין, כי בלי היצות של חז"ל ובלי הדרכה של התורה ובלי זה שאתה תכניס את עצמך לאמונה מתוך קיום המצוות היומיומי, שאדם מפנים שאני לא עושה מה שבא לי ומה שנוח לי ואני לא חי כמו שנראה לי בהבנה אנושית רגילה, אלא אני מנהל את החיים שלי על פי משהו מעליי. אני לא יכול לבוא ולהיכנס עם הראש בתוך הצלחת, אני צריך קודם כל לברך אחרי האוכל, גם לברך, לאכול כמו בן אדם, כמו שהתורה מדריכה, וכן הלאה וכן הלאה. זה מכניס לאדם אמונה, וזה מכניס לאדם שבירת האגו, שהוא מכניע את עצמו לפני הדרכה של מישהו אחר, של הקדוש ברוך הוא, של הצדיקים. מעבר לזה שהתורה והמצוות, כל מצווה ומצווה מכניסה אור חזק מאוד לנשמה, נותנת לו כוח לפעול את הדברים שהוא באמת צריך לעשות. על מה הוא צריך לעשות? צריך להתמודד עם כל הסיגים שיש בתוכו פנימה. מאיפה הגיעו כל הסיגים האלה פנימה לתוך הנפש? כל הכתמים והפגמים והלפלוחים והחסרונות שצריך לנקות אותם במשך החיים. הקדוש ברוך הוא ייעד לנשמה שלך תפקיד מסוים מלכתחילה, עוד לפני שבאת לעולם, ייעד לך תיקון מסוים. אז יש אחד שהתיקון שלו יהיה להתמודד עם דמיונות קשים מאוד, מטרידים מאוד, סתם דוגמה. אחד אחר יתמודד עם תאווה מאוד חזקה לכסף, הצלחה, הישגיות, תחרותיות, שמרחיקה אותו מאמונה. אחד אחר, כל הצד האסתטי החיצוני, היופי החיצוני של הגוף, של הבגדים, של הרכב, של הדירה, זה מאוד חזק אצלו וזה מרחיק אותו מאמונה. אחד אחר הוא מפחד כל הזמן מענייני מחלות. כן, כל אחד מאיתנו יש לו את השיגעון שלו. אחד מרגיש שיש לו רגשי נחיתות קשים מאוד, חוסר ביטחון טוטלי, מרגיש שהוא לא מוצלח, כישלון עם דיפלומה, וכולם יותר טובים וכולם מצליחים ואני לא שווה כלום וסתם החיים שלי מתבזבזים. הנה דוגמה. וכשאדם מסתכל על עצמו, אז הוא אומר לעצמו, מה עבודת השם שלי? לקיים תורה מצוות, ואני משתדל, מה שאני יכול אני אעשה. אבל הוא לא מביא בחשבון שדווקא הדברים הנפשיים זה עיקר חומר הגלם שהקדוש ברוך הוא נתן לך פה בעולם. התורה במצוות זה אמצעי חיוני, הכרחי, שאי אפשר בלעדם, אבל זה רק אמצעי. אז מה באמת התפקיד שלי? מה באמת התיקון שלי? אז יש תיקון שהוא בבחינת העשייה הגשמית המציאותית שלך בחיים. מה אתה עושה בחיים? אתה נגר? אתה עובד במחשבים? אתה מורה בבית ספר? כל אחד יש את התפקיד שלו, בתקווה שהוא באמת הגיע לתפקיד האמיתי שלו, ושמה מתחילה עבודה. עבודה במסגרת התפקיד המיוחד שלך, שהקדוש ברוך הוא ייעד לך בחיים. כל אחד היה רוצה לגלות את התפקיד שלו. זה מבחינת העשייה המציאותית בשטח. זה בעצמו חיפוש גדול מאוד, הרבה סייעתא דשמיא, הרבה תפילות, וצריך גם לקבל קצת כלים ועיצות איך לאט לאט לגלות את התפקיד. זה המתנה הכי גדולה, כשהקדוש ברוך הוא מגלה לאדם את התפקיד שלו, שם אותו על דרך המלך. זה שלב ראשון, זה באמת קשה וצריך הרבה להתפלל על זה, שלא נסתובב 20 שנה בכיוון שבכלל לא מתאים לנו, מתוך שיקולים של כסף, מתוך שיקולים של לחץ חברתי וכו'. אז זה שלב ראשון, אחרי שאדם מגלה את התפקיד שלו, אז מתחילה העבודה. אז רק מתחילה העבודה, שהוא באמת יממש את התפקיד שלו בצורה נכונה ואמיתית, בלי אינטרסים גשמיים, אישיים, אלא בצורה נקייה לשם שמיים, שיבין שהוא רק צינור, כלי בידי השם יתברך, ולא ישתמש בתפקיד שלו כמנוף להנאה האישית שלו, שיתמסר במסירות נפש לתפקיד שלו, שלא ייקח את זה ככה בסבבה, בכיף, מתי שבא לו, קצת כן, קצת לא, אלא יתמסר לזה עד כלות הנפש והגוף. יש פה הרבה עניינים, פה מתחילים לבחון אותך. אז זה תחום אחד, תפקיד. תפקיד בתחום של העשייה הגשמית המציאותית בחיים. התחום שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה תפקיד שהוא יכול להיות גם כמה וכמה תפקידים. מצד ההתמודדות הפנימית הנפשית שלך, נפשית הכוונה זה כולל את הכל, נפשית זה כולל את הכל, זה כולל את המחשבות, דמיונות, רגשות, כל מה שקשור לזה. אז נניח אחד מזהה בתוך נפשו שיש לו רגשי נחיתות מופלאים, חמורים ביותר, והרבה פעמים גם אנשים יראי שמיים לא מקשרים שזה בעצם עבודת השם העליונה שלהם, הכי חשובה שלהם, ושבשביל זה הם באו לעולם. והרבה פעמים אנחנו רואים שההתמודדות הפנימית הנכונה שלך, וכשאתה מתחזק באמונה בפנים, ועל ידי זה אתה מגיע לשליטה נכונה והכוונה נכונה של כוחות הנפש שלך, זה בעצמו מה שיעזור לך לגלות את התפקיד שלך. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם שלב ראשון, קומה ראשונה, מקיים את המצוות המעשיות וכל הדקדוקים שלהם, רוצה בזה לפחות, משתדל בזה לפחות, ודבק בתורה, אוהב את התורה, אוהב את תלמידי חכמים, זה קומה ראשונה. קומה ראשונה, מי שגברים צריכים לשבת ללמוד תורה, לקבוע עיתים לתורה, מי שעובד כמה שיותר להכניס לאורך החיים שלהם, התורה זה חלק מהחיים שלי, זה קומה ראשונה. קומה ראשונה, יהודי ותורה זה קומה ראשונה. היום נשים גם כן, למרות שלא מחויבות בלימוד תורה, כמו שסיפרנו פה פעם, הרב דב קוק אמר, נכון, נשים לא חייבות בלימוד תורה, אבל נשים חייבות באמונה, אמונה, מצווה של אמונה, לכן נשים חייבות ללמוד או משיעורים או מספרים או מקלטות או בכל דרך שאפשר להתחזק באמונה ובתיקון המידות. אז זה גם נקרא תורה, ללמוד, ללמוד, לקבל תורה, לקבל הדרכות של התורה, של חז"ל, של הצדיקים, זה קומה ראשונה. וזה נותן לך את האפשרות לעבוד גם ברובד הפנימי יותר, וזה בעצם המטרה. כידוע שבהתחלה, נניח בתהליך החינוך של ילדים, קודם כל מדברים איתם דברים חיצוניים, דברים שטחיים, דברים ככה פחות עמוקים. אחר כך שהבן אדם מתבגר, אפשר להגיע איתו לרבדים העמוקים יותר, שהם בעצם העיקר. זה העיקר. תארו לכם בן אדם ממשיך להתעסק בדברים, חומר של ילדים בכיתה ג' כל החיים. מה קורה לך? אתה כבר בן 30, הגיע הזמן שתתחיל להתעסק עם דברים יותר רציניים, יותר עמוקים. זה העיקר של החיים. תתעמק. אותו דבר בנפש שלנו פנימה, בעבודת השם שלנו. התורה מאפשרת לנו, יחד עם קיום המצוות המעשיות, אנחנו מקבלים מוחין דגדלות, מקבלים בהירות, מקבלים עוצמה פנימית רוחנית, על מנת להגיע לרבדים נסתרים יותר של הנפש. אז אמרנו עוד פעם, יש את התפקיד של האדם בתחום העשייה המציאותית הגשמית שלו בחיים. יכול להיות עשייה רוחנית, אבל בתחום המציאותי בחיים. ויש רובד אחר של התפקיד או תפקידים, שזה להתמודד נכון עם התסביכים בפנים, בתוך הנפש פנימה. פעם איזה רב אחד גדול אמר לי, כולנו חולי נפש. כולם חולי נפש. וככה זה מלכתחילה, זה לא בדיעבד. מלכתחילה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, שכל אחד מאיתנו יש לו בפנים איזה כמה שטיקים כאלה שצריך לתקן אותם. ויש לך פה תפקיד חשוב מאוד, כי אצלך זה נראה אחרת מאשר שזה נראה אצל בן אדם אחר. יכול להיות שני אנשים שלשניים יש תחום דומה פחות או יותר, נניח רגשי נחיתות, אבל אצל כל אחד מהם זה נראה קצת אחרת, צבעים קצת שונים. אז התפקיד שלך הוא תפקיד ייחודי, תפקיד שאף אחד אחר לא מכיר ולא יכול לעשות. רק אתה יכול לעשות את זה. אף אחד לא יכול לעשות את העבודה במקומך. אף אחד. אז זה שלב ראשון, להכיר בזה שזה עבודת השם. עבודת השם, פירושו שצריך לתת לזה את הדעת, צריך לתת לזה תשומת לב, וצריך לדעת להתמודד עם זה נכון ולא להדחיק את הדברים. אדם נניח מזהה בתוך נפשו שיש לו איזה בעיה שמטרידה אותו, והוא יודע שזה לא משהו תקין, והוא מדחיק את זה מרוב שהוא עסוק. הוא עסוק בחיים, אז הוא מדחיק את זה ומתכחש לזה ואומר, טוב, נו, זה שולי, זה שולי, זה לא עבודת השם, זה שולי, זה לא עיקר העניין. אבל זה לא נכון, כי אם אתה לא תטפל בזה, אז קודם כל לא עשית מה שנדרש ממך, ולא עשית מה שבשבילו הבאנו אותך לעולם הזה. וזה שאתה מקיים תורה ומצוות, זה תודה רבה לך, באמת כל הכבוד. אבל עיקר העניין שבשבילו עם ישראל קיבל תורה, זה על מנת שהם יקבלו את הכוח והאפשרות לעבוד את השם בכל התחום. לא רק בתחום שקיימת מצווה של לימוד תורה, או קיימת מצווה אחרת, מצוות תפילין, מצוות ציצית, מצווה אחרת של טהרת המשפחה, כל מצווה. בסדר, זה נועד לתת לך כוח רוחני על מנת תעבוד את השם בכל התחומים. אז קודם כל, אם האדם מגיע להכרה שזה בעצמו עבודת השם העיקרית, זה לא איזה משהו שולי, אז הוא מתחיל להעריך מה זה תיקון המידות. תיקון המידות זה העיקר, עיקר העיקרים. וככל שאתה מכניע את הרע שבתוכך, את השקר שבתוכך, יותר דבק באמת, ככה אתה יותר מתקרב לשם יתברך, שהוא בעצמו, כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת. השראת השכינה זה רק בליבו של מישהו שהוא כל כולו אמת, בלי זיופים, בלי זיופים. אדם מרגיש שהוא טועה בדרך, הוא אומר, אני טועה, ואני רוצה לתקן את זה. אני רוצה לדעת איפה אני טועה, ואיך אני יכול להגיע למצב שאני, הסוויץ' אצלי בראש יהיה סוויץ' אחר. לשנות את התודעה, לשנות את ההשקפה. אז אחד שמרגיש שיש לו, אחד, אנשים שעובדי השם באמת, יודעים להעריך מה זה הצדיק. אז כל דבר שהם מזהים בתוך הנפש שלהם, הולכים לצדיק, מתייעצים איתו, מבקשים שהצדיק יעזור להם, לראות מה אפשר לעשות, איך אפשר להשתנות. כל צדיק והנהגה שלו, יש צדיק שישמע את הבעיה שלך, הוא יגיד לך, טוב, אני אתפלל עליך. מה אפשר לעשות? להתפלל. אז תשמח, הצדיק אמר לך שהוא יתפלל עליך, גמר, הבעיה שלך מסודרת. ובאמת בדרך כלל ברוב המקרים אתה תמצא שבעזרת השם, זמן קצר אחרי זה, פתאום אתה תתחיל להרגיש שינויים בנפש, כי הצדיק פועל בשבילך בצורה נסתרת. יש צדיקים שמעבר לזה הם גם כן יושבים ומשוחחים עם הבן אדם ונותנים לו עיצות ודרך ישרה בעבודת השם ברובד הגלוי. כל צדיק והנהגה שלו. יש כאלה שרק יעודדו אותך ככה בשביל שלא תחמיר עם עצמך, ויש כאלה שיכנסו איתך לעומק של נבחי הנפש. כל צדיק והנהגה שלו. אשרי הבן אדם שמקורב לצדיק. כל אחד צריך לסמוך על ההנהגה של הצדיק שלו, שזה מה שמתאים לו. זה הצדיק שלי, זה מה שמתאים לי, וזה מה שיעזור לי. מאיפה הגיעו כל השגים האלה לנפש? הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא ייעד את התפקיד הזה בתיקון המידות שמיוחד לך, הוא ייעד לנשמה המיוחדת שלך עוד לפני שבאת לעולם. לפני שבאת לעולם. עכשיו, כדי שזה יבוא לידי ביטוי בשטח, הקדוש ברוך הוא סידר אותך במקום כזה, עם אורח חיים מסוים, עם משפחה מסוימת, עם הורים מסוימים, אבא מאוד מאוד מיוחד ואמא מאוד מיוחדת, ואחים במשפחה מאוד מיוחדים, והמורים שליוו אותך במשך הדרך במסלול החיים שלך, והחברה שגדלת בה והעיר שגדלת בה, וכל פרט ופרט מפרטי החיים שלך. שהלכת למקום עבודה, עבדת שם חודשיים, פיתרו אותך, הלכת למקום אחר, עבדת שם 3 שנים, הלכת למקום אחר, עבדת למקום אחר 15 שנה. בסדר, כל דבר יש לו את ההשפעה מלמעלה בהשגחה פרטית ופרטי פרטית מדויקת, על מנת לעצב לך את האישיות. וזה מתחיל מהמשפחה שאתה נולדת בה. והאמת, זה מתחיל עוד לפני כן. אדם בא לעולם, תינוק, תינוק, עוד לא, אין לו עוד קשר אפילו עם אמא שלו, בקושי יספיק להכיר. כבר, תדעו לכם, תינוק בא לעולם מלכתחילה עם נטייה נפשית מסוימת. רואים את זה בחוש. תינוקות שמלכתחילה אתה אומר, זה ילד עם אישיות, הוא ילד עם אופי, הוא לא מסכים לקנות את כל מה ש... כל הלוקשים שאנחנו רוצים למכור לו. יש אחד אחר, יותר פסיבי, יותר טיפוס של מקבל כזה, הוא יותר נכנע, יותר טיפוס נוח כזה. אתה רואה, אחד עם גאווה, אחד עם ענווה. אתה רואה אחד רוחני יותר, רואים על תינוקות, תינוקות, רואים אחד רוחני כזה, רוחני, רואים עליו רוחניות כזה. סתם, לדוגמה, זה יכול להיות, לא חייב להיות, אבל יכול להיות אחד חולמני כזה. רואים עליו, על הבעת פנים שלו, על מה שהוא מתעניין בו, על הצורה שהוא משחק עם המשחקים, רואים? יש לו נטייה לרוחניות, אחד אחר מאוד מאוד מעשי. בקיצור, יש נטיות שכבר מולדות. ואחרי זה, ההורים כמובן משפיעים בצורה דרמטית על עיצוב האישיות של הבן אדם. עכשיו, הנקודה הזאת מאוד מאוד חשובה. למה? הרבה פעמים בן אדם בגיל 30-40 יודע בעזרת השם פחות או יותר, במיוחד אם הוא מקורב לצדיק, אם הוא לומד את ההדרכות של בעלי המוסר והחסידות, הוא מקבל קצת כלים בעבודת השם, בעבודת הנפש. הוא רואה בתוך נפשו, אני כך וכך עם הבעיות שלי, עם התסביכים שלי, עם ה... תודעה שלי שעוד לא מבוררת, וברור לו מעל לכל ספק, זה פה הדברים הספציפיים האלה בתוך הנפש, זה מאבא שלי, זה מאבא שלי, איך שאבא שלי התנהג איתי, ואיך שאבא שלי דיבר, ואיך שאבא שלי התנהג. וזה ידוע שבן אדם, בין אם הוא רוצה בין אם הוא לא רוצה, הוא מתחיל לחכות את ההורים שלו. וכשהוא עדיין בתור נער מתבגר אצל ההורים שלו, הוא חוזר ומשנן לעצמו 20,000 פעם אני לא אתנהג כמו אבא או כמו אמא. ואחרי שיש לו משפחה עם כמה ילדים, הוא מוצא את עצמו מתנהג בדיוק באותו דבר, בדיוק באותה צורה, כמו שההורים שלו התנהגו אליו. הוא מוצא את עצמו אפילו מדבר, משתמש עם אותם ביטויים, אותם ביטויים. אם אמא שלו אמרה לו אלף פעמים אמרתי לך ש... הוא מוצא את עצמו מדבר עם הילדים שלו בדיוק באותו טון, אפילו אותם מילים ואותו טון. הוא לא יכול להיגמל מזה. זה נשמע מצחיק, אבל יש בזה עומק עצום, ממש מרתק. מה שההורים שלך לא תקנו, אתה תקבל את אותו תיק לתקן אותו. עכשיו, יש ילד אחד שיקבל בצורה דומיננטית יותר את תפקיד של אחד ההורים, יש אחד אחר יקבל תפקיד אחר, משהו אחר בנפש, פינה מסוימת בנפש שאצל ההורים לא הייתה מזוררת ולא הייתה מתוקן, ילד אחר יקבל דווקא מההורה השני. יכול להיות ילד שיקבל משני ההורים. ואני ראיתי במסגרת השיחות והפניות של אנשים, אז ראיתי בחוש, לפעמים גם כחוץ מההורים רואים ממש בחוש שבן אדם מקבל תיקון של הדוד, למשל אח של האמא, דוגמה, ממש רואים את זה בחוש, ממש בצורה מפליאה. יכול להיות אפילו מבחינה גופנית הבן אדם נראה דומה, ומבחינה נפשית אותה התנהגות. יכול להיות שזה מישהו שהוא בכלל לא מכיר, זה איזה דוד רחוק שהילד בכלל לא מכיר, אבל אתה רואה שהוא פשוט כפיל שלו יותר מהאבא והאימא שלו. אני רואה את זה בחוש. והנה הפלא הגדול, שחזל אומרים שעיצה, עיצה לבחור שרוצה להתחתן, עיצה לשידוכים. אתה רוצה למצוא קלה, אחד הבדיקות, קודם כל תסתכל על האחים שלה והאחים של האימא שלה, זה הילדים שלך, תדע לך, זה הילדים שלך. האחים של הקלה והאחים של האימא של הקלה. למה? קודם כל זה הקלה בעצמה, זה ההשפעה שהיא מקבלת. דבר שני, זה הילדים שלך, זה תיקונים שהילדים שלך יקבלו. וזה נכון שאי אפשר הרבה להתחמק פה. אם יש תיקון, אז יש תיקון, אז משמיים יביאו את התיקון בכל מקרה. תעשה אלף ואחד השתדלויות אצל השדכנית, אבל טוב, מה שלפחות בידינו אפשר לעשות, אתה צריך לעשות. עכשיו, למה זה אחד הסיבות שזה חשוב? ופה נכנס העניין של אמונה בדברים האלה, צריך להאמין בדברים האלה, אמונה באשם. למה? הרבה פעמים שבן אדם מתבגר ומזהה בתוך נפשו בעיות מסוימות, ונניח שזה ברור שזה בגלל ההתנהגות של ההורים אליך, אז אדם שהוא אין לו את ההשקפה הנכונה של האמונה, שהוא יודע שהכל זה משמיים, אז הוא מאשים את ההורים, מאשים את ההורים. בוא ניקח מקרה קיצוני מאוד, נניח מקרה של אלימות במשפחה. יכול להיות אלימות גופנית, אבל יכול להיות גם כן מקרה שהאלימות לא הייתה גופנית בכלל, לא היו מכות בבית בכלל, יפי נפש כאלה, שום, אפילו פליקים קטנים לא היו, כלום. אבל היה פה רצח מתמיד, יומיומי, של הילד. אני אומר לכם את הדברים בכאב, כי הסיפורים האלה מגיעים אליי, כל פעם סיפור אחר, אותה גברת בשינוי אדרת. השפלה נפשית, הבן אדם יוצא שבור ועם הרבה מאוד תסביכים ובעיות, אחר כך בגיל מתבגר, בגלל התנהגות רעה, פשוט רעה של ההורים. עכשיו נניח הבן אדם מתבגר, מתחיל לעבוד על עצמו, מתחיל להתעמק בחיים, מתחיל לקבל קצת עיצות וכלים של חז"ל בעבודת הנפש, ברור לו מעל לכל ספק עכשיו את ה... פחות או יותר את התמונה שלו בתוך הנפש, הוא רואה באיזה ברוך הוא נמצא, וברור לו, וגם יכול להיות שברור לאנשים שמדברים איתו, שמכירים את המשפחה, זה בגלל ההתנהגות של ההורים. זה הטביע בך את צלקות, אין מה לעשות, זה ברור. עכשיו, אם נניח הבן אדם אין לו מספיק אמונה מבוררת בהשקפה עם שכל, השקפה נבונה של אמונה, הוא מאשים את ההורים בצורה קשה, מלא מרירות כלפי ההורים שלו, וטענות מכאן עד להודעה חדשה, ובינינו בצדק, נכון? צודק. אבל הרעיון הוא שאם האדם ממשיך עם הטענות האלה והמרירות כלפי ההורים בצורה כזאת עוצמתית, זה מעכב אותו מלהגיע לתיקון שלו, מכיוון שזה זה מעכב אותו בעצם מאמונה. מה פגם באמונה פה? שהוא שוכח שזה השם יתברך מלכתחילה, עוד לפני שהוא בא לעולם ועוד לפני שההורים שלו באו לעולם, הקדוש ברוך הוא ייעד לנשמה הזאת הספציפית תיקון מסוים מבחינה נפשית. אז כדי שהנשמה הזאת תוכל לבצע את העבודה שלה, קודם כל צריך להכניס אותה לביצה, קודם כל צריך להכניס אותה לברוך, כדי שאחר כך הבן אדם יגייס כוחות נפש אדירים לצאת מהברוך הזה. וזה שאתה תצא מהברוך הזה, זה מכניע לא רק את הרע שבך, אלא זה תורם לתיקון העולם, הכנעת הרע הכללי בעולם. זה התפקיד המיוחד שלך. אז יש כאלה שמקבלים, השם ישמור, אבל יש באמת לפעמים רואים מקרים, אנשים שהסבל שלהם בחיים הוא הרבה יותר מאנשים אחרים. טוב, אז כנראה שזאת נשמה עם כוחות, והקדוש ברוך הוא משיקולים שלו, שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, דווקא הנשמה הספציפית הזאת יש לה תיקון יותר כבד, יכול להיות יותר כבד מהאחים בתוך המשפחה. בכל אופן, אם מבינים שזה משמיים, ממילא מבינים גם כן שיש פחות מקום להאשים את ההורים. זה שההורים יש להם את הבחירה שלהם, יש להם את עבודת השם שלהם, אפילו שזה אבא שלך, תדע לך שזה בן אדם, זה בן אדם נפרד ממך, זה בן אדם עם אישיות משלו, זה בן אדם עם נשמה משלו, זה בן אדם עם תיקון רוחני מיועד לו באופן אישי ספציפי. הרבה פעמים האדם, מכיוון שהאדם גדל עם ההורים משך 20 שנה או יותר צמוד בבית, הוא מזהה את האבא כאילו זה חלק ממנו, כאילו אבא זה לא בן אדם, זה אבא, זה לא בן אדם עם אישיות ככה כמו שאדם מתייחס לאנשים אחרים זרים. אבא זה אבא, מה זאת אומרת? זה לא פתאום האדם, אומרים לבן אדם תשמע, אבא שלך זה יהודי, וכמו כל יהודי יש בו נשמה, יש לו בחירה חופשית, לאבא שלך יש נפילות, לאבא שלך יש בחירות לא נכונות לפעמים, אבא שלך לפעמים עובד את השם ולפעמים עובד את עצמו, כן? זה קשה להאמין, אבל כן, זה גם אבא שלך וגם אמא שלך, היא לא תלית תקולת חלת, יש לה בעיות, יש לה בעיות באמונה. אז אם האדם מבין את זה ומבין שיש פה תיקון של ההורים שהם צריכים לעשות, וחלק מהתיקון הם לא עשו, ומה שהם לא עשו, חלק מזה נועד בשביל לעצב לך את האישיות בצורה כזאת שאתה תתחיל מנקודת מוצא כזאת שאתה בתוך ביצה, ואתה צריך עכשיו לצאת מהביצה הזאת, צריך לתקן. עכשיו, אם האדם ממשיך עם מרירות כלפי ההורים, במקרה הזה זה ההורים, אז יכול להיות גם מרירות כלפי בן אדם אחר בכלל, כל פעם שבן אדם מאשים מישהו אחר חוץ ממנו, זה כבר מעכב את התיקון שלו, כבר. כי אם אתה מאשים מישהו חוץ ממך, באופן אוטומטי מה שזה אומר בתת ההכרה שלך, שאתה מנער את עצמך מאחריות באחוזים כאלה או אחרים. אדם שהוא, ניקח מקרה קיצוני, הוא מלא מרירות קשה והאשמות קשות כלפי ההורים שלו בדוגמה הזאת, מה שזה אומר בתת הכרה, אני לא אשם, אני קורבן, אני חף מפשע, אני שה תמים, ונפלתי קורבן בידי הורים רעים, וזה מר גורלי, ומי שאשם פה בברוך שלי זה ההורים. מה שזה אומר, וככה זה עובד, אי אפשר להתחמק מזה, זה כלל ברזל. בדיוק באותם אחוזים שאתה מאשים את ההורים שלך, בדיוק באותם אחוזים אתה מנער את עצמך מאחריות. ואתה לא מקבל את העובדה שזה פה תיקון שלך. תיקון שלך. עכשיו, זה שזה נכון שההורים התנהגו אליך לא בסדר, קודם כל זה לא בטוח זה נכון. אבל במקרים שזה כן נכון, אוקיי, זה משמיים. ומשמיים אין לך מה להאשים את ההורים שלך בכלל, מכיוון שהם שימשו בסך הכל כלי בידי השגחה העליונה, על מנת להביא אותך למצב מסוים, לעצב לך את האישיות באופן מסוים, כדי שמאותה נקודה שאתה תתחיל לעמוד על דעתך ולהתחיל לרצות לתקן, תתחיל לתקן, ויהיה לך בכלל מה לתקן. תאר לך שההורים שלך היו מושלמים ואתה היית בא מושלם, אז מה היה לך לתקן? אז אין לך פה חלק בתיקון העולם, אתה מיותר פה חביבי. אז מלכתחילה לא היו מביאים אותך לפה. הרבה פעמים אני רואה את זה בעניינים של שלום בית. כל כך הרבה פעמים גם הבעל וגם האישה מאשימים אחד את השני. אתה לא בסדר, אתה מתנהג ככה, אתה זה. בסדר, אני תמיד אומר, כל מי שפונה אליי, אני תמיד אומר, יכול להיות שזה נכון. יכול להיות שזה נכון, מה שאת מאשימה את בעלך, יכול להיות שזה נכון. אבל בוא נעזוב את זה רגע בצד. בוא נסתכל מה התיקון שלך פה. למה הקדוש ברוך הוא הביא עליך את המצוקה הזאת? למה שלח לך בעל כזה? מה נדרש ממך פה? בדיוק באותם אחוזים, אם זה 5%, אם זה 10%, אם זה 100%, בדיוק באותם אחוזים שאת מאשימה את בעלך במצב בבית, או במה שהוא גורם לך בנפש שלך פנימה, בדיוק באותם אחוזים את מעכבת את עצמך מתיקון. את מעכבת את עצמך קודם כל מבהירות, זה הדבר הכי חשוב, מבהירות לראות מה המצב שלך, מה התיקון שלך ומה נדרש ממך. למה? בגלל שהוא אשם. מה פירוש? מה פירוש שהוא אשם? הוא גורם, הוא גרם לי, הוא גורם לי בהווה המתמשך כל הזמן, הוא מעצב לי את האישיות, זה לא אני. אז ברגע שהבן אדם הוא מנער את עצמו מאחריות, אז ממילא כבר הוא לא יכול בשום פנים ואופן א' לראות את המצב שלו ולראות בבהירות איך יוצאים מזה. קודם כל לראות את המצב, לראות את הבעיה. הדבר שני, הוא גורם לעצמו שבשום פנים ואופן הוא לא יוכל לגייס כוחות נפש כדי לתקן. עוד פעם אני אומר, אדם שמאשים את זולתו, בין אם זה ההורים, בין אם זה הבעל, בין אם זה כל דבר אחר, אם אתה מאשים את השני במצב שלך, אתה מונע מעצמך בהירות לראות את המצב שלך בצורה בהירה וברורה, בצורה אמיתית ונקייה. לא תוכל להבין את המצב שאתה נמצא בו, ולא תוכל להבין מה נדרש ממך ומה מצופה ממך. כל זה נכלל בעניין של הבהירות. דבר שני, אם אתה מאשים את השני, את הזולת, בשום פנים ואופן לא תוכל לגייס מספיק כוחות נפש כדי לתקן מה שאתה צריך לתקן בתוך הנפש שלך פנימה. אם האדם מרגיש את גודל האחריות שלו,